לנו שנה שעברה את הפסוק הראשון, ואנחנו בעזרת השם נמשיך לפסוק השני. אז היה לנו ככה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמת שרה, שרה נפטרה, בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולזכותה. אז יש לנו ותמת שרה, התורה מציינת לנו את המקום שבו שרה מתה, שרה נפטרה לבית עולמה, שזה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. כן, רש"י מסביר למה זה נקרא קריית ארבע, על שם ארבע ענקים שהיו שם, אחימן, ששי ותלמי, ואביהם, אבא שלהם, אבא של אחימן, ששי ותלמי, שזה היו ארבע ענקים שהיו שם, או על שם ארבע זוגות שנקברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. מעניין רבינו בחיה על התורה, כותב בפירוש, חברון, למה זה נקרא העיר הזאת חברון? על שם שכל הקבור שם, נפשו מתחברת למעלה, על שם שכל הקבור שם, נפשו מתחברת למעלה, בעבודת אלוקים או משהו כזה, שמתחברת למעלה, עם ארבע מחנות שכינה, אז יש לנו חברון, זה מלשון חיבור, נפשו מתחברת למעלה, וזה ארבע, קריאת ארבע, קריאת ארבע, מה זה ארבע? ארבע מחנות שכינה, ולא לחינה, אומר רבינו בחייה. יש ארבע מחנות שכינה. זה הולך, גרשי תיבות גמרא, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. זה ארבע מחנות שכינה. יש, והוא רחום, יחפר, עוון ולא ישחית, וירבה להשיג אפו ולא יאיר כל חמתו. אז כמה דברים לא טובים יש פה בפסוק הזה, שהוא רחום יחפר שזה לא יקרה, ועוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. אז, לא, חבר, עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. אז יש ארבע, כנגד הארבע האלה, עומד והוא רחום, יחפר עוון, ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו, שזה לא... נכון, אז למעשה יש ספור פה ארבע דברים. מי הם המחנות שכינה שעומדים להגן על עם ישראל, שהם לא ינזקו מהחימה ומהאבון ומהאף ומהשחטה, מהישחית, שלא ינזקו, זה גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. והראשי תיבות שלהם זה גמרא. אז רמז הדבר, שמי שרוצה להיות מחובר למחנות האלה, מחנות שכינה האלה, זה על ידי לימוד הגמרא. למרות שגמרא בעצם... גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. אומרים בקריאת שמע של המיטה. ימיני, גבריאל. כי הגורות הזה אף ואחר. אז יש אף, כמעט, יש ארבע מחנות. טוב, בכל אופן יש ארבע מחנות שכינה. זאת אומרת, זה קריאת ארבע כנגד ארבע מחנות שכינה. ולא לחינם, אומר רבינו בחייה, ולא לחינם. חמדו אבות העולם. אבות העולם, שזה אברהם, יצחק ויעקב, חמדו להיקבר בעיר חברון. אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשורשם, שהוא כיסא הכבוד. ואומר, וזה חברון קריית ארבע. ואתה מסרח בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הוא הגיע לספוד לשרה ולבכותה. איך הסדר בדרך כלל? אנחנו מביאים שלושה לבכי ושבעה למספד. אז קודם כל בא השלב של הבכי, ורק אחר כך בא השלב של המספד. בכי זה כשצער, כשעוד לא מסבירים את זה במילים, והספד זה כבר להציץ, להסביר, לבאר. השלב הראשון זה הבכי על הדבר בעצמו, בלי מילים. פה זה הפוך, פה זה לספוד לשרה, ורק אחר כך, ולבכותה, ורק אחר כך לבכות, לבכות אותה, לבכות עליה. נכון, ויש לנו גם את הכף הקטנה ולבכותה. אז זה הבעל התורים כותב, מה זה ולבכותה כף קטנה? איפה זה בעל התורים? שלא בכה אלא מעט לפי שזקנה הייתה. אז לא, לא בכה, הוא בוא ולבכותה זה לא בכה אלא מעט. לא, מה, אם זקנה אז לא בוכים? ובפרש שמדברים על צדיקה, כן, אישה צדקנית שהיא, מה, איזה זכות. ולבכותה הוא לא בכה אלא מעט. אז יש הרבה שמסבירים, כמה וכמה שמסבירים, שהסיבה היא בגלל שהוא הגיע עכשיו מעט אלא. ועכשיו אחרי עקדת יצחק מגיע הניסיון הזה ששרה נפטרה לעולמה כתוצאה מעקדת יצחק. כן? גם לפי המדרשים זה ממש ברור, וגם שבדרך כלל הנסיעה של אנשים זה אחרי זה, זה בגלל זה, כן? אנשים בדרך כלל מתקשרים, אחרי זה, זה בגלל זה. אבל זה... טוב. אבל המדרשים אולי שמסבירים שורה שזה באמת אחרי זה בגלל זה. זה היה בגלל הסיפור של הכיתה, יהיה כל הסיפור, מה שמובע במדרש תנחום, המדרשים, שהשטן נגמר לה וסיפר לה, וכתוצאה מזה היא נפטרה. ועכשיו יכול להיות שאברהם אבינו יבוא ויבכה, ואנשים יפרשו את הבכי שלו לא נכון. הם יפרשו את הבכי שלו שהוא מתחרט על עקדת יצחק. אם הייתי יודע, לא הייתי נוסע. אם הייתי יודע, לא הייתי יוצא את עקדת יצחק, בשביל שלא יקרה הדבר הזה. אם הייתי יודע. ולכן הוא לא בוכה. הוא סופד לשרה, מסביר למה הוא הולך לבכות, ואז מתוך המספד, שהוא מפרט על מה הסיבה לבכות, מתוך זה הוא מגיע לבכי. ואז ברור לכולם למה הוא בוכה. ואותו דבר, גם כשהוא בוכה, אז הוא לא מגזים בבכי מדי הרבה, כי אז כבר אנשים יגידו, טוב, הוא בטח לא בוכה בגלל מה שהוא אמר, הוא כבר בוכה מסיבות אחרות. הוא לא רוצה שיהיה מקום לחשוב שהוא מצטער על עקדת יצחק, שזה היה דבר לא נכון שהוא הלך, ולכן הוא לא היה פה איתה ברגעים האחרונים. אולי הוא בוכה כי זה גרם, שהוא רוצה שלא ייראה. אז הוא אומר, הוא מספיד את שרה, מפרט את המעלות, לשפחים שלה, ואז בוכה. לספוד את שרה ולבכותה. א', את אברהם אבינו כתוב, אברהם אבינו כתב שהוא ליבי, לא ליבי חלל בקרבי, ההפך, הוא ייפך את היצר הרע שלו ליצר הטוב. אז אני לא רוצה להיכנס למאמר השלם שיש, מה זה בעצם יצר הרע? כי בעצם היצר הרע הוא לא רע בעצם. אנחנו קוראים לו יצר הרע וקוראים לו יצר הטוב. כשיצרים שהם בעצם רצונות טבעיים של האדם באים לביטוי בצורה שלילית, הם נקראים יצר הרע. חוץ מזה שיש גם יצר הרע רוחני, זה עוד נושא. אבל ביצר הרע, מה שאנחנו רואים שאברהם אבינו ייפך את עצמו לטוב, זה אומר שלא היה אצלו רצון לרע בכלל. הוא היה, אם תקרא לזה בשפה החסידית, מוח שליט על הלב. הוא היה השיא של מוח שליט על הלב. אין דברים, אין רצונות. הכל היה מה שצריך לעשות. לגמרי מחושב בכל העניין הזה. זה דבר מיוחד שהיה אצל אברהם אבינו. שהיה הכל מחושב לחלוטין בכל העניין הזה, לעשות את הדברים בצורה הנכונה, בדרך הנכונה. ולכן גם פה כשהוא מגיע, הוא מגיע לספוד לשרה ולבכותה. הוא סופד, שיהיה ברור על מה הוא בוכה, ואחר כך הוא בוכה. לספוד לשרה ולבכותה. מעניין מאוד, ראיתי היום, יש ספר מובא בתללי אורות שניים נקרא, מספר פרפרת משה, אני לא יודע בדיוק מי זה, אבל הוא מביא שיש משהו מאוד מעניין בשולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב ביורה דעה, סימן שין מנדלת, יש איסבט, כתוב שם שסופדים עושים הספד בין לגברים בין לנשים. זאת אומרת, היה אולי מקום לומר שיעשו הספד רק לגברים, רק לנשים, שלנשים לא יעשו, אז הוא אמר, לא, עושים, השולחן ערוך אומר שעושים הספד בין לגברים בין לנשים. מה המקור? לפי הגאון מבילנה, הרמב"ן בתורת האדם. יש ספר של הרמב"ן הלכות אבלות, תורת האדם, הרמב"ן כותב שעושים הספד גם לנשים. הוא מביא הוכחות, מביא גמרא במגילה, גמרא בראש השנה, ושתיהם בזה בדף חפת, חפת עמודה וחפת עמובת, שהגמרא אומרת שם שרפרם, אחד האמוראים, הספיד את קלתו שנפטרה. יש גם סיפור בגמרא בראש השנה, דף חפת, שהיה פעם אחת, טעו העם לומר שזה ראש חודש, והיה אותו יום מתה אשתו של בר זזה, זין זין א', כך קראו לו, בר זזה, ורבן גמליאל הספיד אותה, רבן גמליאל בעצמו הגיע להספיד אותה. ולא מפני שהייתה ראויה לכך, אלא כדי לגלות לציבור שהיום לא ראש חודש. כי בראש חודש הרי אסור בהספד. אחד הימים שאסורים בהספד ותענית. אז הוא בכל זאת בא והספיד אותה, אז כולם ידעו שזה לא ראש חודש, כי נראתה דמות לבנה ואבים מהבעננים. זה היה נראה כמו ירח, ואנשים כבר טעו לחשוב את ראש חודש, אז זה בא לגלות. אז אתה רואה מפה שרק בגלל שהיא לא הייתה ראויה לכך, לכן הוא הספיד אותה בגלל ראש חודש. אבל בעיקרון נשים שראויות לכך, כמו גברים שראויים לכך, אז אין הבדל בהספד בין גברים, גבר לאישה. זו הוכחה של הרמב"ן, זה הגאון מבילנה מביא את זה. נשאלת השאלה, מה אתה צריך להגיע לראיה מהגמרא במגילה, ראיה ממה שרבן גמליאל עשה, ממה שרפרם עשה. פסוק מפורש בתורה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כן, נו, ומה הגל? אם יש שייך הספד, לא, הגמרא אומרת לנו שזו הסיבה שהוא גילה את זה. טוב, שמה הגמרא פשוט אומרת לנו. מה? את, להודיע שהיום לראש חודש. כן, כן. נכון. כן, אבל אתה מבין מזה, אתה מבין, ההוכחה של הרמב"ן זה מזה שאתה אומר שלא מפני שהייתה ראויה, אלא מפני. זאת אומרת, שאישה שראויה מקפידים. אה לא, זה לא קשור, לא שכולם ידעו שהיא לא ראויה. רבן גמליאל לא אמר את זה באסתר. אז שהגמרא אומרת לנו, אל תחשבו שברזזה. אתה תאר לעצמך. הנשיא, הוא היה הנשיא, הוא מגיע ומספיד אותה, ואמרו, מי זה? מי זה ברזזה הזה? אולי ילכו עכשיו, יבנו לה כזה קבר, יעשו שם תפילות והקפות. לא שהיא הייתה משהו מי יודע מה. פשוט הוא רצה להשמיע באותו יום שהיום לא ראש חודש. הגמרא מציינת לנו את זה. בכל מקרה, למה באמת אין הוכחה מפה? למה אין הוכחה מהפסוק הזה? לספות בשרה ולבכותה, אלא לפי מה שהתבהר, שכל הסיבה שאברהם ספד, זה שלא יחשבו שהוא בוכה על עקדת יצחק. אז לכן לספות לשרה, הוא קודם כל מקפיד אותה ולבכותה, אחר כך הוא בוכה. זה הוא בא לגלות, ולכן אין לך מפה ראייה על ההספד. להביא את הראיות, זה מהגמרא במגילה ומהגמרא בראש שנה, ואין הוכחה מפה. כך כותב בפרפרת משה. אתה אומר? זה נכון, ולכן הוא מסביר. ולכן הוא אומר, לספוד לשרה ולבכותה. אנחנו, איפה אנחנו מפרשים את זה? מזה שהתורה מקדימה את הלספוד לשרה ולבכותה, כשאנחנו יודעים שהסדר בדרך כלל, בכל המקומות, זה לבכות, לבכי ולמספד, נכון? יעשו לבכי ולמספד, זה היה סדר. מה קרה פה שהתורה הופכת את הסדר? כשהתורה הופכת את הסדר, היא מרמזת לנו, שימו לב, יש פה איזה סמרור כזה, עצור, כן, תעצרו, תסתכלו. יש פה, אני בא, התורה באה לרמז פה משהו. מה הרמז? אז יש מפרושים שזה הרמז. יש גם פירושים אחרים. זהו, לפי הפירוש הזה, זה יוצא נחמד לבאר למה באמת לא מביאים ראייה בהלכה מהפסוק הזה. כן, יש עוד פירושים יפים, ולבכותה ולביתה, שהבת שלה נפטרה באותו יום. או שהיא לא נפטרה אפילו באותו יום. היא נפטרה לפני כן, אבל כל זמן שהיה לו את אשתו, היה לו את שרה, עוד לא כל כך הרגיש את החיסרון של הבת. אז ברגע שאשתו נפטרה, אז החיסרון של הבת הרבה יותר גדול. לכן הוא כבר ביום הזה, הוא בחג גם עליה. יש כמה וכמה פירושים בזה. אברהם. היה, הרי בת הייתה לו בכל שנה, וזה החף הזאת של ולבכותה. טוב, והיה קם אברהם מעל פני מתו, אברהם קם מעל פני מתו, אז כתוב במדרש, מה זה והיה כאן אברהם מעל פני מתו? שהיה מלאך המוות מתריס כנגדו. מסביר המתנות כהונה, מה היה מתריס כנגדו? בגללך מתה שרה. אברהם, זאת אומרת, היה שרה רע, הלך למוות, כן, הוא גורם לזה, אבל הוא לא נשבר. גם אם הבן אדם כבר יעשה את המצווה, הוא יבוא אחר כך וימצא משהו, זה בגללך היא מתה. ינסה לעורר לו נקיפות, ינסה כל הזמן להציץ. ולכן, והיה כאן אברהם מעל פני מתו, שהיה מלאך המוות מתריס כנגדו. ונסה למצוא עוד פעם דרך, כן? ואז, טוב, והיה כאן אברהם מעל פני מתו, וידבר על בני חטא לאמור. מה זה מעל פני מתו? פני? מה, והיה כאן אברהם מעל מתו. מסביר רבי יונתן אייפיל, אומר שמאיפה הוא יודע, הוא הרי לא היה בשעת פטירתה של שרה, מאיפה הוא יודע אם היא ראויה להיקבר במערת המכפלה או לא? הרי מי ראוי להיקבר במערת המכפלה? רק אדם שנפטר ונסתלק במיטת נשיקה, שממש בדרגה הכי גבוהה. אז איך הוא יודע אם שרה אימנו נפטרה במיטת נשיקה או לא? אומר הקנה, יש סימן שהגמרא אומרת שאחד מהדברים שקורה לאדם שמת על ידי מלאך המוות, שפניו מוריקות. למה? כי שלוש דברים עושה היצר, המלאך המוות שמוריק את הבן אדם, והמערל שהוא מתחתף לבן אדם, אז פניו מוריקות. עכשיו, הפנים ירוקות. עכשיו, אברהם מסתכל עליה ורואה שהפנים שלה נשארו אותו דבר, הן לא ירוקות. ויקם אברהם מעל פני מתו, הוא רואה שהפנים שלה תאורות, נקיות, מהירות. הוא רואה שזה היה פה מיטת נשיקה. זה לא היה מוות של המלאך המוות. היא ככה, היא ראויה להיקבר במעלת ההכפלה, אז וידבר אל בני חת למור, הוא פונה אליהם ומבקש מהם את, את המערה. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ. כן? למעשה, מי היה שם? כל בני חת. אל בני חת למור, כל בני חת היו שם, וכמו שמפורש בהמשך הפסוקים, לכל באי שער עירו למור. נכון? כל באי שער עירו, כולם היו שם. זה בפסוק י' ויען נבון החיתי באברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו. כולם נמצאו שם. למה? כי יש מצווה של הלוויית המת. וזה כולם באים למצוות הלוויית המת. יש סיפור מעניין שראיתי היום עם רבי מוישה פיינשטיין, עם רבי שלמה זלמן אוירבך. הפעם הגיע מישהו עם שאלה קשה לרבי שלמה זלמן אוירבך, שאלה בנושא של פיתולי חיתון. זה מהשאלות הקשות ביותר שיש. והוא הגיע לרב שלמה זלמן ושאל אותו את השאלה, רב שלמה זלמן יגן ויגן, והוא אמר שהוא לא יכול לענות לו, הוא לא יודע. אבל אמר, אתה נוסע עכשיו לארצות הברית, אז תלך לרב מוישה פיינשטיין ותשאל אותו את השאלה. ואם אתה כבר הולך אליו לשאול אותו את השאלה הזאת, אז תשאל אותו עוד שאלה שקשה לי. מה? הוא אומר, הרי יש מצווה ללכת להכנסת קלה ולהלוויית המת. איך אנחנו יכולים לא ללכת לכל מיני חתונות ולוויות? לכאורה חייבים ללכת. זהו, שזה השאלה שהוא ביקש ממנו לשאול את רב מוישה פיינשטיין. ואותו בן אדם מספר, זה מובא בספר הליכות שלמה, אותו בן אדם מספר שהוא הגיע לרב מוישה, רב מוישה היה אז מבוגר, והוא הכניס אותו, הוא שכב במיטה. רב מוישה פיינשטיין שכב במיטה, והוא שאל את השאלה לפסולי חיתון, ורב מוישה ענה לו תוך כדי שכיבה. ותוך כדי שהוא שוכב במיטה, הוא ענה לו מיד את התשובה. ואז הוא שאל את השאלה השנייה, שרב שלמה זלמן ביקש ממנו, מה עושים עם חתונות ולוויות אם חייבים ללכת? ואז הוא ראה את רב מוישה פיינשטיין רגע, והתיישב על המיטה, לחשוב ולחשוב 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 כמה דקות, ובסוף הוא אמר שזה באמת בעיה. הוא לא יודע אם יש היתר, והוא אומר שהוא משתדל שאם מזמינים אותו, ללכת. ואם הוא לא יכול ללכת, אז עדיף לו שלא ידע מזה בכלל, שיש את ההלוויה. כי אם הוא יודע שיש הלוויה, אז לכאורה הוא חייב ללכת. אבל עדיף לא לדע. אבל ביקורון כן, הוא אומר שזו שאלה קשה מאוד, איך באמת אפשר להתפטר, ולכאורה חייבים. אבל זה מעניין, כאילו, יש, לנו נראה, ביקורון זה נפסק בהלכה, שאם יש בעיר הלוויית המת, חייבים ללכת, ואם יש בעיר הכנסת קלה, אז צריך ללכת לכבוד החתן והקלה ולכבוד המת. הגמרא אומרת רק מספרים, כמה צריך. ואם זה אדם שהוא לא תלמיד חכם, אז זה מספר הנמוך. אם זה אדם שהוא מתני, אמרו, מן זה מתני, אלת לי שיעורה. אדם שהוא שונה לאחרים אנחנו, אז אין שיעור, כולם חייבים לבוא. ויש לזה כל מיני, או כנטילתה, כנטינתה. כמו נטינת התורה יש 60 ריבו, כך גם הלוויה של תלמיד חכם צריך להיות 60 ריבו. איפה? או, חוץ מהלוויה של הרב עובדיה. לא, היה שום דבר להתקרב בכלל לכיוון, כן? אבל זה באמת נטינתה כנטינתה. אבל ישיב, כן, גם היה הרבה אנשים, אבל זה לא כאלה מספרים, יכול להיות. בכל מקרה, זה לא תחרות של מיומי יותר גדול, כן. אבל יש משהו בזה, יש משהו בזה. כן, אבל הנקודה היא אחת, נטילתה כנטילה, זה כבוד התורה. זה כבוד התורה. בכל אופן, נכון. אתם יודעים מה, יש משהו מעניין, יש ראש, הרבנו אשר, נביא מירושלמי, שהיה פעם אחד התנאים, נראה לי רבי יוסי, שלח את בנו לישיבה. שלח אותו לישיבה לטבריה. ואז מה קרה? יום אחד הוא רואה שהבן שלו שומע שבועות מטבריה, הוא שואל, נו מה, הבן שלי יושב ולומד? הוא אומר, לא, הוא קובר מתים, הוא עושה מצוות, אומרים לו, הוא עושה מצוות, הוא קובר מתים, מטפל. אז הוא שלח לו, המפלי אין קברים בציפור, השלחתיך לטבריה. הנה, אם הייתי רוצה שתהיה קובר מתים, יש מספיק מתים בציפורי, אתה לא צריך לנסוע בשביל זה, לטבריה לעזוב לבית לקבור מתים. אז אומרים לבחור בישיבה, מבלי אין בחירות בבית שמש, תחתיך וכו', מה? לחת לישיבה, לך תלמד, אל תחזיק עם שום דבר אחר. לא, זה חשוב, זה מצוות, זה מאוד מאוד חשוב, זה באמת מצווה, אף אחד לא אומר שקבורת מתים זה לא מצווה, מצווה חשובה מאוד. אבל צריך לדעת את כל אחד, את התפקיד שלו, מה התפקיד שלו כרגע? יש ביטוי של החזוניש, החזוניש אמר פעם, שלבחור יש שתי מצוות. לא לדבר לשון הרע ולימוד תורה. זהו. כל זה הדברים לא קשורים אליו. זה לא שהוא פטור מתפילה ולא. כל זה היה, פתאום באים ואומרים, אוי, זה מצווה גדולה. מצווה גדולה, נכון, אבל המצווה שלי היא אחרת. יש, מה, זה היה החזוני שאמר פעם. עכשיו, בחור ישיבה שתי מצוות, לא לדבר לשון הרע וללמוד תורה. זהו, אין עוד מצוות. פעם סיפר לי רב, התקשרתי לאיזה רב בגדול, לשאול אותו, כאילו, מישהו אמר לי שזו מצווה גדולה לעשות משהו מסוים, האם אני בא לשאול שאלת רב, האם אני מחויב לעשות את המצווה הזאת? אני, אז הוא אומר לי, כן, זה באמת מצווה, אבל מי אמר שאתה צריך לעשות את זה? ואז הוא מספר לי סיפור, היה אחד, עילוי גדול בעולם הישיבות, קראו לו יינקל רדיצ'קובר. יעקב מהעיירה רדיצ'קוויץ, משהו כזה, יינקל רדיצ'קובר. הוא היה קצת... קצת לא בקו, מה שנקרא, לא מאה. וכן, הוא היה בחור זקן, הוא נפטר בגיל 80 בתור רווק, הוא היה מסתובב מישיבה לישיבה, והיה זה ללמוד, אבל היה קצת... הנה, יש הרבה סיפורים לא כל כך לעניין עליו, שפעם אחת הוא לא מצחן בנהב איזה תוספות, אז הוא כזור אותו החוצה. אז שאלו אותו, מה, כן, אבל מה עם התוספות בצד השני? הוא אומר, אוי לרשע, אוי לשכנו. אוי לרשע, אוי לשכנו. אז זהו, גם התוספות בצד השני הוא גוזר. כן, הוא לא היה... איצור, היה לו כל מיני, נו, היה פעם אחת לקח אחד מהספרים של הרמב"ם, משהו, שם אותו בעגלת תינוקות. למה? אני לא במה אומר, הוא מדבר כמו תינוק. אין לו, הוא לא שפוי לגמרי, הוא לא שפוי. לא, זה פשוט להבין את הסיפור הזה, אבל... פעם אחת הוא ניגש לרב שמואל שפירא מברסלב. אחד הגדולים בברסלב. בוא, יש לי בשבילך חידוש, בוא תשמע את החידוש. הוא לא היה לו כוח אליו עכשיו עם החידושים שלו. אז הוא אומר לו, אני... כמה אתה משלם? אני מוכן לשמוע את החידוש שלך, אבל כמה אתה משלם? אם אתה משלם לי כסף, אני מוכן לשמוע את החידוש שלך. לא, וואיה, אתם הירושלמים, כל דבר אצלכם זה כסף. אז זה, אתה אומר, שמוע חידוש תורה מבקשים לך, אבל אתה צריך כסף. מה זה הכל אצלכם? כסף. אז אמרו, תשמע, אני יש מצווה אחת שאני עושה בלי תשלום. ללמוד גמרא, רש"י, תוספות. כל שאר המצוות, רק בתשלום. לא, אבל זה דבר שצריך לפעמים לדעת. מאוד מאוד חשוב, מצווה גדולה לעשות. רגע, זה, כמה אתה משלם? לא, אני לא אומר שצריך לבקש כסף. ברור שבהחלט אפשר לעשות מצווה, וצריך לעשות מצווה בלי כסף. אבל אף אחד יעבוד לפרס, וואי, צריך דיקור חולים, זה מצווה גדולה, יאללה, תעזוב את הגמרא, תעזוב את השיעור שאתה רואה שאתה עושה, ובואו נסתובב לעשות דיקור חולים. לא, 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 לא. צריך לדעת פרופורציה, וצריך לדעת מה, ומתי, וכמה, ולמה. זה מצווה, אף אחד לא מכיר שזה מצווה. אבל... טוב, בכל אופן, לענייננו, בואו נחזור. אז יש לנו פה, ויקם אברהם על פני מתו, וידבר אל בני חת למור. זה היה פעם את הסיפור הזה, כל באי שער עירו, שכולם מתעסקים ללוויה, כמו שרשי אומר, נראה לי, נכון? בפסוק י' בכל באי שער עירו, שלכן בטלו ממלאכתם ובאו לגמור, שכולם בטלו ממלאכתם ובאו לגמור חסד לשרה. ובאמת זה חיוב. בעיקרון זה חיוב ללכת להלוויות, אבל אם אדם לא יודע מי זה, זה סיפור מזה. זאת אומרת, אם יש הלוויה בבית שמש שאני לא שמעתי ואני לא ראיתי, אבל שמעתי, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת, אם לא ראיתי, אז ודאי פטור. אני פעם הלכתי לשאול את הרב שטרנבוך, מהעדה החרדית, שיש הרי אנשים שלא שמרו על עצמם בקדושה בחיים, אז זה לא טוב להיות בהלוויה שלהם. גם אם נמצאים, עדיף לעמוד רחוק, כי יש הרבה, העבירות של האדם בחיים באים ונדבקים אליו אחרי הפטירה שלו, ובאדם שעשה הרבה עבירות בתומה, הרבה חי כל החיים שלו בתומה, אז באמת זה לא טוב. זה מצווה דאורייתא. והיית מת. אבל זה לא כל כך טוב לנפש של הבן אדם. ולכן אני הלכתי לשאול ברב שאני עובר ליד בית הלוויות, ואני רואה לוויה. ומצד אחד זה לוויה של אדם שלא שמר על עצמו בקדושה בחיים. אז זה לא טוב להיות שם. ומצד שני, אם רואים הלוויה, חייבים להצטרף. אז הוא אמר שאין עצר. אם אתה רואה את הלוויה, אתה חייב להצטרף. אבל מה כן? הוא אמר, אתה יכול לא לראות. זה כן, אתה יכול ללכת לרב תהילה, לא לראות את זה, אבל אם אתה חושב שיכול להיות שיש... אם אתה כבר ראית, אז מחויבים. אין זה, מצווה דאורייתא. ושומר מצווה לא ידע דבר אחר. נכון? ללוות ארבע אמות. כן, לא צריך להידחס. ללוות ארבע אמות, יש בזה... טוב, בואו נחזור לענייננו. כן, ויקם אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם. גר ותושב אנוכי עמכם. מה זה גר או תושב? אז הרי סתירה, גר ותושב, נכון? גר זה האדם שלא יושב פה במקום, הוא רק לגור בארץ בנו, זמני. תושב זה אדם קבוע, שיושב פה. אז רש"י אומר, גר מארץ אחרת, ותושב ומתיישבתי עמכם. זאת אומרת, הייתי גר, היום אני תושב. מדרש אגדה אומר, אם תרצו, הרי אני גר. אם תיתנו לי להיות גר ותיתנו לי את הנחלה, אז בסדר. ואם לאו, אם לא תרצו לתת לי את מה שאני מבקש לאחוזת קבר, יתושב ואתעלה למנהדים, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. אגב, כתוב במדרש שבזכות הפעמים שהם קראו לאברהם אדוני, כן, הם כיבדו את אברהם אבינו, אז הם זכו להישאר בארץ. עוד 47 שנים הם זכו להישאר, מה? הכנעני. הם 47 שנים בארץ, כאילו, מיציאת מצרים עד סוף 7 שנות הכיבוש של ארץ ישראל. למה הם זכו? בזכות זה שהם כיבדו את אברהם אבינו. אמרה להם, אברהם, אם אתם תכבדו אותי גר, אז מצוין, אתם תשארו פה, אבל אם לא, אז אני תושב, אתעלנה מן הדין. עכשיו, למה הוא לא אומר להם את זה מפורש? הוא אומר להם, גר ותושב. ויש פה רמז לגר ותושב. המגיד מדובנה אומר משהו מעניין. הוא אומר להם, גר ותושב. אברהם אבינו מצד אחד רוצה לכבד אותם, נכון? הוא לא רוצה לבזות אותם, הוא אומר, תשמעו, זה מגיע לי ואני מבקש שתתנו לי ותנגרו לי. הוא רוצה לתת להם כבוד. מצד שני, הוא לא רוצה לשקר. הארץ, למען האמת, שייכת לו. זה עדיין לא הגיע לפועל, אבל לא יכול לספור במתנה של הקדוש ברוך הוא ולהגיד, זה לא שלי. זה אין לי שייכות, אתם הבעלי בית, מה פתאום? זה הארץ שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בינתיים אתם פה. אבל זה שלנו. אנחנו לא נוותר על ההצהרה הזאת, ואסור לנו לספור בהצהרה הזאת שארץ ישראל היא שלנו. ולכן, אומר להם, אברהם אבינו, הוא מדבר בככה, גר ותושב אנוכי עמכם. גר ותושב, מי הגר ומי התושב? הוא אומר, אני התושב, אתם הגרים. והם מבינים שהוא מתכוון, אתם התושבים ואני הגר. זאת אומרת, הוא אומר גר ותושב בלי לפרט מי ומה, והם יכולים לטעות ולחשוב שהם התושבים. שהוא מתכוון להגיד שאני התושב ואתם הגרים. טוב, זה בעצם, כך אומר המג מדובנה, הוא מדבר, אומר את זה בלי לפרט. קוראים לזה דיפלומטיה, כאילו, אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אתם רוצים להבין את זה בדרך שלכם, תבינו, אבל אני לא הסכמתי. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי. ואקברה מתי מלפניי. מה זה ואקברה מתי מלפניי? ואקברה מתי. מה זה מלפניי? כאילו זה נמצא פה לפניי, דווקא איזה? מסביר הכתב סופר, שהרי באדם יש שני חלקים. יש את הנפש ואת הגוף. הוא אומר, את הנפש אני לא הולך לסבור. שרה עדיין חיה וקיימת. הנשמה שלה קיימת, היא קיימת. הגוף שלה נמצא פה לפנינו ואותו צריך לסבור. רק את הגוף. אומר, ואקברה את החלק של מיתי שנמצא מלפניי. את החלק הזה אני צריך כרגע לסבור. אבל לא שהיא כולה מתה וכולה... מה, למה הוא אומר להם את זה? לא, הוא אומר את האמת. הוא אומר את הדבר הנכון. כן. ויענו בני חת את אברהם למור לו. שמענו אדוני. נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבורת מיתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מיתך. הם כולם, דרך אגב, שים לב שלכל אורך הדרך הם מכנים אותו, בני חת, מכנים את אברהם, אדוני. אדוני, שמענו אדוני, בהתחלה זה אדוני נשיא אלוקים. ברגע שהוא מתחיל לדבר עם עפרון, ועפרון רואה שהוא צריך לתת בעצמו, אז זה כבר לא נשיא אלוקים, זה נראה רק אדוני. כאילו, התארים יורדים קצת, כי קל מאוד לכבד בן אדם כשזה לא מחייב אותך. אבל רגע שמתחיל לחייב, אז פתאום נתחילים להצטמצם התארים. ואז, אבל אתה רואה אותם, לא אדוני, שמעיני, אדוני, אדוני. לעומת זאת, אברהם להם, אף פעם לא פונה בכינוי הזה אדוני. למה באמת? למה באמת? בגלל שאברהם אבינו, הוא הרי, זה שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, נכון? אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא בכינוי אדון. לא היה אדם בעולם שקרא לקדוש ברוך הוא בכינוי אדון, עד שהגיע אברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון. ברגע שהוא קרא לקדוש ברוך הוא בכינוי אדון, אז הוא לא קורא לאף אחד אחר בכינוי אדון. דרך אגב, יש הרי את הפירוש הידוע של המגיד, של הספר רבי פנחס, המגיד רבי פנחס, תלמיד של הגאון מווילנה, מפעלו, תלמיד של הגאון מווילנה, הוא כותב בסיור למה אומרים אדון עולם בתחילת תפילת שחרית, כי תפילת שחרית תיקן אברהם אבינו. אז מתחילים את תפילת שחרית עם המילים אדון עולם אשר מלך, עם המילה אדון, שזה הכינוי שאברהם אבינו כינה לקדוש ברוך הוא. אז הגאון מווילנה נתן לו הסכמה לסידור בגלל הפירוש הזה. היה פעם אחד הבנים של הרב מבריץ, שאל אותו, מה החידוש הגדול בפירוש הזה? הנה, בסדר, זה דבר יפה, אמיתי, אבל מה הגאון מבינה? כל כך התפעל מזה, הגאון מבינה עשה עם סך הכל, אם אני לא צריך, 2 או 3 הסכמות. נתן הסכמה לבעל הפרדס, הפרדס, סידור הפרדס, האור השנים, רבי אריה לוי אפשטיין, ולספר הזה, לא יודע, אני לא זוכר כרגע בדיוק. יש לו כמה ספרים, מעשר על החדש, אור השנים, יש לו כמה פירושים, והוא קיבל גם הסכמה מגאון מבינה, 2 או 3 ספרים. ורבי יונתן אייבשיץ קיבל מכתב והסכמה על עצמו, על האדם, מי הגאון מבינה. אבל ממש נדיר, מה כל כך הגאון מבינה התפעל מהפירוש הזה? אמר לו הרב מבריץ, שדבר אמת, לא משנה אם הוא קטן או גדול, הוא אמת. ההתפעלות פה גם האמת שבדבר. למרות זה לא הייתה חידוש מפולפל וגדול. אם אני לא טועה, אז הוא אמר שם שתי פירושים, שהם דברים אמיתיים בספר, ולכן אתם הסכמה. פירוש אחד זה אדון עולם. יש את זה פה בבקשה לספר, סידור, סידור של המגדי פלות, זה נקרא. רבי פנחס מפלות. אז יש שם שתי פירושים שמהם הוא התפעל. פירוש אחד זה אדון עולם, שקראו לקדוש ברוך הוא אדון. הדבר השני זה פירוש יותר על דרך הסבלה, על הווי של אמת ויציב. יש אומרים, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, אז פירוש, מה זה כל הבדים האלה, איך הם מסתדרים עם קריאת שמה, שהם כנגד הפסוקים של קריאת שמה, יותר דרך הקבלה. אבל זה שתי הפירושים שהוא מאוד התפעל מהם. בכל מקרה, אז יש לנו, אברהם אבינו, הוא זה שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, ולאחרון הוא לא מכנה אותם אדוני, למרות שהם כל הזמן מכנים אותו בכינוי הזה. דרך אגב, יש פה, בפסוקים, 7 פעמים את המילה והקברה את מיתי. 7 פעמים. יש, וידבר על בני חטא למור, תנו לי אחוז הקבר עם החן, והקברה מיתי מלפני. ואז, במפרד כבר ראינו, קבור את מיתך, איש ממנו קברו לא יכלה ממך מקבור מיתך, ואז, וידבר, אם יש את נפשכם, לקבור את מיתי מלפני, ואית לי את מערת המכפלה אשר לא... זה... אני ממשיך. לעיני דמי נתתי עלך, קבור מיתך, זה 6 פעמים, ואז יש, וידבר אל אפרון, אך אם אתה לא שמעיני, והקברה את מיתי שמה, זה הפעם השישית, נכון? 7 כבר? ואז זה את מיתך קבור. לא, זה הולך, זה 6 ו-7. וכל פעמים קבור את מיתך, יש פה איזה פירוש של הגרמי בינתו, אני צריך לבוא מחשב את זה עוד פעם, שנייה. גר ואתה שם אומרים, תנו לי אחוזת קבר עמכם והקברה מיתי מלפני. זה אברהם אבינו מבקש. יפה. אז עכשיו יש לנו בפסוק ו' קבור את מיתך, מקבור, לא יכלה ממך מקבור מיתך, לקבור את מיתי מלפני, הלאה יש לנו קבור מיתך, נתתי על הקבור מיתך, אחר כך יש לנו והקברה את מיתי שמה, ובסוף יש לנו בתמיתך קבור, לא, יש בדיוק 7 פעמים. בדיוק 7 פעמים. 6 פעמים זה הולך אקברה את מיתי, קודם כל הקבורה ואחר כך, קודם כל המילה קבורה ואחר כך המילה מוות, קבור מיתך ואקברה את מיתי, מה עוד יש, כל מיני, לקבור את מיתי, ואקברה מיתי, קבור את מיתך, מי קבור מיתך, קודם כל קבורה, אחר כך מוות, והפעם השביעית זה ואת מתך קבור. אומר הגאון מבינה, שמה זה בעצם השש והאחד? אמרתי, הרי במערת המכפלה היו קבורים אדם וחווה, אברהם ושרה, הוא בעצם, אדם וחווה כבר היו קבורים, זה לא קשור לאברהם אבינו. אברהם אבינו בא לקחת את הקבר בשביל אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז זה 6. עכשיו, חוץ מזה היה פה גם את הראש של עשיו, נכון? כשהרי באו לקבור את יעקב אבינו, עקב את הקבורה, הגיע חושים בן דן, עיקר אותו, והראש שלו נקבע במערת המכפלה. אומר, אצל 6 הצדיקים האלה, שאברהם אבינו קונה את הקבר בשבילם, זה היה קודם כל הם נקברו, ורק אחר כך הם נקברו. למה? כי הגמרא בשבת, דף קנ"ב עמוד ב' אומרת, שפתחו שם, היה חפרו פעם בחצר, והם מצאו שם קבר. הם פותחים את הקבר, והם רואים שם את אחד האמוראים, שהוא שוכב שם כמו שהוא בחיים. ואז הוא צריך לדבר איתו, והוא תוך כדי נקשר אותו, רגע, איך אתה יכול להיות? הרי כתוב, אחד האמוראים אמר, הוא אומר, מי זה? הוא היה תקופה הרבה יותר קדומה של האמוראים, הוא אומר, מי אתה מצטט לי? אמר לה, אבל אתה כתוב, כן, אני השם, ופותחי את קברותיכם, ופתאום הוא אומר לה, אבל מה, איך אתה שוכב פה חי? למה אתה הולך הביתה? למה אתה לא הולך הביתה? הוא אומר, כי צבא עלינו המתים להיות, להישאר בקבר עד שיבוא הזמן. אומר לו, אז שהקדוש ברוך הוא יפתח את הקברים שלנו. אומר, אבל מתי יהיה המצב של כי עפר אתה ולעפר אתה שוב? שכולם ימותו. אומר, זה יהיה שעה אחת לפני תחיית המתים, אז הם יחזרו אל העפר, ימותו, יחזרו אל העפר, ואחר כך הם יחזרו לתחייה. אז אומר, זה כל הצדיקים האלה, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב ולאה, מתי הם ימותו? שעה לפני תחיית המתים, כמו שהגמרא בשבת קוף נ"ב אומרת. ולכן אומר, קודם כל אקברה, ואחר כך את מתי. קודם כל קבורה, ורק אחר כך המוות. לעומת זאת, עשיו, זה ההפך, הוא היה רשע. אז קודם כל הוא מת, ורק אחר כך הוא נקבר. לכן הוא אומר לו, בפעם השביעית, ואת מתך כבור. אז זה מביא האדמור מאוסטרופסה, בשם אדמור מבינה. עכשיו, האדמור מאוסטרופסה עצמו מסביר, שמה ההבדל, למה באמת מצינו, שבהתחלה מדברים על חינם. פתאום זה משתנה לכסף. מביא שמדברים על הששת הצדיקים שנקברו שם, אז זה בחינם. אז כסף ששולם זה בשביל הראש הביתיו. בשבילו היה צריך לשלם את הכסף. הוא אומר, יש פה שש והשביעי. והכסף הזה היה בשביל השביעי. כן. יש סיפור מעניין, עם החפץ חיים היה פעם, אישה אחת שנפטרה בעיר קלט. ורצו לקחת אותה, להציע אותה לארץ ישראל, לקבור אותה בארץ ישראל. וכמובן שזה היה הרבה מאוד הוצאות. הרבה הוצאות. ורב אהרון קוטלר, שהיה ראש ישיבה בקלט, אמר להם שחבל על הכסף. אם אתם רוצים לעשות משהו לטובת הנפטרת, לנסוע לארץ ישראל זה טובה, אבל תהיה טובה הרבה יותר גדולה לנשמה שלה, אם אתם תיתנו את הכסף לישיבה. היה שם ישיבה בעיר קלט, תיתנו את הכסף להחזקה תורה, זה הרבה יותר חשוב מאשר לקחת אותה לקבורה בארץ ישראל. והמשפחה לא הייתה שלמה עם זה, אז הוא שלח את הרב שח, שילך לשאול את החפץ חיים. אז הרב שח נסע לחפץ חיים לרדים, ושאל אותו את זה, והחפץ חיים הסכים, נכון, צודק, רבה עונקות לא צודק, עדיף לתת את הכסף להחזקת תורה, מאשר להציע את הגופה לקבורה בארץ ישראל. טוב, מספר, אבל הוא, הרב שח ביקש, החפץ חיים יכתוב את זה, החפץ חיים לא יסכים לכתוב, לא יסכים לתת את זה בכתב. אז התייעץ עם החתן של החפץ חיים, מה עושים? אז החתן הרב זקס אמר לו שתחכה למחר בבוקר ותנסה עוד פעם. כאילו אולי אחרי שחרית מחר החפץ חיים כן יסכים. איתו יום אחר הרב שח נכנס עוד פעם לחפץ חיים והתחיל לדבר איתו עוד פעם על זה, ואז החפץ חיים אמר לו שלמעשה מצאנו בתורה שאברהם אבינו משקיע הרבה כסף, 400 שקל כסף, אמרו לזכור, הרבה כסף בשביל קבורה לשרה. אז אתה רואה שיש עניין להשקיע. אומר החפץ חיים, אבל כל זה היה לפני מתן תורה. אבל אחרי מתן תורה, החזקת תורה יותר חשוב מזה. אומר זה עוד דבר. אומר ככה, הם יעלו לקבר. כשיעלו לקבר, אז נותנים הרי מאוד תזכור. נותנים תרומים כסף. יתרמו כסף לישיבה, את הכסף הקטן הזה, שהם יתרמו בהזכרה לישיבה, זה יהיה תועלת הרבה יותר גדולה לנשמת הנפטר. אבל לא סתם, אולי נפטר הוא לא יתקין לתת את זה. גם בפעם השנייה. אז מה, בסוף אני לא יודע, אבל... טוב, השם יעזור שזכות אברהם ושרה יעמדו לנו לגאולה שלמה, ואימרה בימינו, אמן.